אנחנו מתכבדים לקבל פני הרב רבינסון שמצרף איתנו לכמה שיעורים. רבינסון הוא רב ידוע, מנהל אחת מהקהילות הידועות, העתיקות, המיוסדות בניו יורק סיטי. ומי שגר באפרת, זאת הקהילה של ריסקין, זאת הקהילה של ריסקין ייסד לפניהם המון שנים. ברוך השם רבינסון ממשיך בדרכו ובונה ומפיץ תורה בעיריית שמיים. תודה שבאת וצרף. מגיע לו מזל טוב כפול, הבת שלו גם אסטליה וגם התארסה באותו ים. עם תושב אפרת, זה גם חלק מהגוש. אז ברוך הבא לגוש. אז אני מרגיש צורך בשלב הזה, שאנחנו עוברים איזה מעבר, לתת איזה סיכום. אני מצטער שיותר חבר'ה לא הגיעו, כי זה סיכום מאוד חשוב, ואני אצייר אותו בלוח. איפה אנחנו עומדים ומה השגנו? כי אנחנו עכשיו עוברים מדיונים כלליים, נושאים כלליים שלא כדרך הנאה, המקור של הנאה רבי אבו וחזקיה, הדין של הנאה שלא במכוון, המחלוקת רבי מאיר, רבי שמעון, רבי יהודה, הנאה בעל כורחה. אנחנו עוברים עכשיו לכל מיני דוגמאות ספציפיות של הנאה, ואני מרגיש צורך לתת איזה סיכום. אז בואו נעשה סיכום איזה 10 דקות. מאוד חשוב לעשות את הלוח, מאוד חשוב להקשיב. אחר כך נוכל לעשות איפה אנחנו עושים קואורדינציות ולהגיע למה השיעור הזה כל כך חשוב, ואיך זה מתיישב ומסתדר עם הנושאים הקודמים. אז בעצם עסקנו, ואנחנו אוהבים לבנות פירמידה, אז אנחנו גם אוהבים פירושים שעובדים. עסקנו בפירמידה, כאן למטה עסקנו בשאלות ספציפיות. מה השאלות הספציפיות שראינו? אז כאן שאלנו, למשל, ציירתי אותו בדף, אז לא רציתי לפת מצוות. דיברנו על, בוא נתחיל ככה, שלא כדרך. מה הדין של שלא כדרך הנאה? מישהו זוכר? למה יש פטור בשלא כדרך הנאה? עבדנו כאן שתי הבנות. הבנה אחת, אין כאן מעשה. שבהנאה צריכים לקיחה ומעשה לקיחה, לא סתם המציאות שאדם נהנה. הבנה שנייה, אם לא מיציתי את החפץ ולא שאבתי את ההנאה המרבית, אז זה לא נחשב הנאה. לקחתי חלב, במקום לשמש בחלב למרוח אורות, אני השתמשתי על מכה כתחבושת, אז אני הפחתתי את הערך של הדבר. אז בשלא כדרך אינה נחשבת הנאה. זה אבסור. זאת הסיבה שאני חתום. עסקנו בשאלה שנייה, מה הדין באדם, מה בעצם אדם שמשתמש, אבל איך הייתי מגדיר את זה, משתמש בלי קשר ישיר לחפץ. אדם שנהנה מהחפץ, אבל לא ישר מהחפץ, יהיה חשוב היום. איזה דוגמה ראינו שאדם שמרוויח אבל לא ישר מהחפץ? שזכר? זה נקרא טובת הנאה. אדם שמושיט עבר מנחי, בהנחה שעבר מנחי אסור בנו, למעשה, למסקנה, עבר מנחי מותר בנו. אדם שמושיט עבר מנחי לנחרי, שלא נחרי, אז לא מוכר לו, הוא נותן לנחרי את שלו, אבל הנחרי מודה לו, אוהב אותו, כי הוא עזר לו. אז אם זה אסור או לא אסור, תוספות רק להזכיר, זה סיכום יאיר מאוד חשוב, להזכירכם. הדין של שלא כדרך הנאה ראינו בכף ד' עמוד ב', הדין של טובת הנאה עולה בתוספות דף כף ב' עמוד ב', דיבור מתחיל עבר בן החי. זה אדם שבעצם נהנה מהחפץ, אבל לא מהחפץ, הוא נהנה מהדבר שאסור בנאה. אז אנחנו עושים חזרה עכשיו, יאיר, של כל הנושאים. דיברנו על מצב של הנאה לא אפשר, קוד פטור. הנאה בלא אפשר. כשאין לי אופציה אחרת, אני חייב להגיע לנהר, אני חייב לשבת בהיכל, נעסוק בזה היום. וראינו שלפי אביי לפחות, לפי אביי לישנה בשרא, יש פטור, וראינו 3 הבנות לפטור. מה 3 הבנות? מה טוענו בני דוד? למה פטור בלא אפשר? אינו נחשב?
פושע.
פושע. לפי הבנת רבי חנה, למה הוא פטור בלא אפשר? כי אין כאן מעשה. המעשה לא נחשב מעשה לקיחת הנאה, המעשה נחשב מעשה נסיעה לנהר. זה מתחבר כמובן עם השאלה כאן. אם הנאה זה דין במעשה, או דין בסתם מציאה של הנאה. אני אמרתי, הבנה האחרונה, אמרתי את זה בתוספות ריד, אבל לא היינו משוכנעים, אבל השאלה, האם זה נחשב הנאה? והמטרה הראשונית, העיקרית שלי, זה ללכת לנהר, האם זה נחשב הנאה כשאני מריח את המאפייה של עבודה זרה? זו עוד שאלה. השאלה אחת, הנאה בלא אפשר. שאלה שנייה, משתמש בלי קשר ישיר לכם. שאלה שלישית, שלא כדרך. שאלה רביעית שעסקנו, זה הנאה בלי כוונה. אם אדם אינו מתכוון. על ישני כמה, במיוחד המדובר לפי שיטת הרעה שהכוונה של אינו מסכוון, לא שהוא לא מתכוון לקבל הנאה, מה הכוונה של אינו מסכוון? הוא לא נהנה, הוא לא אוהב את הריח, הוא לא אוהב את המוזיקה, הוא לא אוהב את המראה. אז לא נושב הנאה אם זה בלי כוונה, ובכל זאת יש אולי לחייב אותו. מה הקשר בין הכוונה לא לפעולת לקיחת הנאה אלא לעצם הנאה? הם צריכים כוונה כדי להגדיר כמה הנאות. יש הנאות פיזיות, יש הנאות מאוד מאוד גסות, מאוד מאוד גופניות, אז הם הנאה גם בלי כוונה. מה לגבי כל מיני הנאות מופשטיות, סובייקטיביות, ריח וכל, הם דורשים סוג של הנאה כדי להגדיר אותם כהנאה. מה עוד עסקנו? אוקיי, עסקנו קצת שאלה, מה לגבי הנאה כשהחפץ כבר נכלה? מישהו זוכר איפה עסקנו בזה? אני אתן לך להסביר. אוקיי. נדבר על זה, אם רצה שלהם בהמשך. אתם זוכרים, הגמרא שאלה שבעורלה אסור בהנאה. אז בואו נחזור לתוספות. תוספות, דיבור המתחיל, חף בית המדבט, דיבור מתחיל מניין שלא יצבע. ראית כבר מניין שלא יענה, שלא יצבע, שלא ידליק. שואלים לתוספות, למה צריכים שלושה דוגמאות של הנאה? שהגמרא תגיד, מניין שלא יענה מעורלה. מה זה לא יצבע, לא ידליק? אז ראינו את התוספות ריד שטוען שהייתי חושב שבהדלקה אין איסור הנאה מעורלה, למה? כי בזמן ההדלקה, החפץ כבר לא נמצא. משום מה, אם אני לא נהנה מהחפץ, כי החפץ כבר הלך לעולמו, אז אולי אני פתוח. אז הנאה כשהחפץ כבר נכנס. זאת אומרת, הבאנו כאן חמש דוגמאות של הנאה. הנאה כשהחפץ נכנס, שלא כדרך, משתמש ונהנה בלי קשר ישיר לחפץ, הנאה בלא אפשר, והנאה בלי מכוונת, בלתי מכוונת. אלה הם הדוגמאות, אנחנו נוסיף דוגמאות. כמובן, אם ירצה השם נדון בהנאה לאחר קיום המצווה, זה בדבר שאני חייב לשרוף, אני מן יכול לענות מזה, נעשה את המצוותן. נדבר על שבח עצים, זה כמובן סוגיה גדולה, כשהעצים כבר הלכו להם, אבל אני שואב את השבח, השבח מאפה את הלחם. זה עם חמש דוגמאות שראינו עד עכשיו. ובעצם הדוגמאות האלו הובילו לכל מיני שאלות מופשטיות מעניינות בדין הנאה. למשל, שאלה אחת, כמובן השאלה אולי הכי מרכזית. האם הנאה מספיק מציאות או מעשה? זה כמובן הסוגיה של מתעסק. מתעסק בכלל להבין בעריות חייו שכן נהנה. איך להבין מתעסק? שמתעסק חייו בגלל שלא צריך מעשה, כי ברגע שיש לי מציאות של הנאה אני חייב, או שבמתעסק זה נחשב פעולה, כי אני נהנה מהגוף. זו שאלת המפורסמת. כמובן, השאלה הזאת נוגעת לשאלה כאן, למה שלא כדרך פטור, אם בגלל חוסר מעשה, בגלל שהוא לא נחשב הנאה. הוא קצת שייך איפה עוד? שאלה כאן, רב יוחנן טוען שהנאה במצב שלא אפשר, לא נחשב מעשה הנאה, אלא מעשה הליכה לנהר. אז זאת שאלה מרכזית. האם הנאה דורשת פעולה לקיחת הנאה, או מספיק מציאות של הנאה? שאלה שנייה שהיא גם חשובה, האם אני דורש הנאה או התייחסות לחפץ? זאת אומרת, מה אסור פה? החפץ אסור, והנאה היא הדרך שלי להתייחס לחפץ. כמובן, מה הדרך הרגילה להתייחס לחפץ? לקבל הנאה. או שהנאה אסור. התורה אוסרת את הנאה, לא את החפץ. וכמובן, הנפקא מינה תהיה חפץ בלי הנאה, שזה יותר קשה למצוא, אם אני מתייחס לחפץ ואני לא נהנה, אבל קצת דיברנו על הנאה בלי כוונה, כן? לפי הריטב"א, בסוגיה, לשני כמה, אביי פותר כי הוא לא מתכוון והוא לא נהנה, ובכל זאת רב מחייב, אבל מישהו לא נהנה.
גם רבי
אביי. כן. אז יש מצב של חפץ בלי הנאה, וכמובן, מה לגבי הנאה בלי חפץ? זה כמובן נקרא משתמש. אדם ש... יש לו טובת הנאה יקיר, אבל הוא לא נהנה מהחפץ. אני נותן את העבר, את הדבר אסור לגוי, שהוא יאכל אותו, אני לא נהנה מהחפץ, אני נהנה מהשירות שאני עושה עם החפץ. אז נעסוק בזה היום. גם שאלה של הנאה כשהחפץ כבר נכלה. אז הדבר כבר נדלק, העצים כבר נשרפו, אז אני לא נהנה מהחפץ, כי החפץ כבר נשרף. בדרך כלל, אני אוכל משהו, אני נהנה מהחפץ. בדרך כלל, הנאה והחפץ הם צמודים. ומה קורה כשאני יכול להפריד אותם? כשיש חפץ ושיש את ההנאה, וההנאה לא מביאה אותי למגע ישיר עם החפץ, כי אני משתמש בחפץ, אני מוכר את החפץ, יש לי טובת הנאה מהחפץ. אז זה גם כן שאלה. שאלה שלישית שראינו כאן, אוקיי, גדר של הנאה. איך אני מגדיר הנאה? האם כל דבר שאני מפיק נחשב הונאה? או רק הנאה מרבית, כן? אמרנו שבשלו כדרך, הוא לא נחשב הנאה, כי במקום לקחת את החיל ולמרוח אורות שהן יקרות, השתמשתי בו כתחבושת. אז לא מיציתי, לא הפקתי את ההנאה המקסימלית. אז הנאה זה לא סתם אדם שמקבל הנאה, זה אדם שממצא ושוחט ומשתמש ומנצל את החפץ ולוקח את ההנאה הבסיסית והמרכזית של החפץ, אם אני לוקח איזו הנאה משנית, אז היא לא תחשב הנאה. גם אולי שאלה, הבנה שלישית פה, שבלא אפשר, זה לא נחשב הנאה, אחרי שהרחתי את הלחם, כי זה לא המוטיבציה העיקרית שלי. המוטיבציה העיקרית זה להגיע לנהר, המוטיבציה העיקרית זה לשבת במקום גדול, לתת שיעור, לא לקבל הנאה מהצל, אף בשביל אני גם רוצה את הצל. מה נחשב הנאה? שאלה רביעית, סוגים מיוחדים של הנאה, של איסור. כמובן, מה המקרה הקלאסי? עבודה זרה. בעבודה זרה אמרנו שהאיסור הוא לא הנאה. מה גדר האיסור? מה?
לא
ידבק. התייחסות. עושה הרבה משהו, גם בצל, זה סגורים. ראינו הרבה שיטות בדין איסור עבודה זרה שהוא איסור שונה. ששם האיסור הוא התחברות לעולם אחר. נבלה לא מסמלת עולם אחר. כשאני אוכל את הנבלה, אני לא מתחבר לעולם אחר. אני אוכל, אני משתמש, אני נהנה מהחפץ, אני נוגע בדבר שהקדוש ברוך הוא עשה. אבל עבודה זרה זה עולם אחר. ואמרנו שלפחות לפי הפסוקים, גם בכלאי הכרם ובבשר וחלב, בכיוון שהתורה משתמשת במילים קדוש וקדושה, מילים שאינן מופיעות בשאר איסורים, אז גם שם יש עולם אחר. הקדוש ברוך הוא יצר את העולם שלו הטבעי, בעולם של הקדוש ברוך הוא יש הפרדה בין בשר לבין חלב, יש הפרדה בין גוונים לבין חיטים, ואתה יצרת עולם שהוא לא של הקדוש ברוך הוא, הרכבת חיטים וגוונים, הרכבת בשר וחלב, ועשו לך לגעת, וזאת הסיבה שבשלושתם, גם בעבודה זרה, וגם בכלא הכרם בשר וחלב, אני אוסר גם שלא כדרך. שלא כדרך אסור, כי האיסור הוא לא הנאה, האיסור הוא המגע. אוקיי? זאת המפה שלנו, פחות או יותר. אני מוסיף דבר שנדבר עליו היום, מה לגבי הנאה שאין בו ממש. הנאה שהיא לא קונקרטי. היום, קול ומראה. איפה ראינו את השאלה של הנאה שאין בו ממש? מי שזוכר? איך קוראים הנאה שאין בו ממש? ראינו דוגמה אחת של הנאה שאין בו ממש. מה? זה היום, לפני שראינו היום, ראינו את זה בצביעת צמר עם ערלה. איך התוספות מגדירים הנאה שאין בו ממש בצביעה? מה קוראים לזה? חזות המלמה, חזות הביעלמה. התוספות שם בדף חבד המבט, חזות הביעלמה. שאלה למה זה לא הנאה, אוקיי? אז השכבה, קומת קרקע פה, הם הדוגמאות הספציפיות שראינו. ראינו הנאה שאין בו ממש, נראה היום. הנאה בלי כוונה, הנאה במצב שלא אפשר. הנאה שאתה משתמש בחפץ ולא נהנה מהחפץ. הנאה שלא כדרך. הנאה שהחפץ כבר הלך לאיבוד. כאן בנינו מושגים. השלב הזה הם המושגים. הם דורש מעשה ומספיק מציאות. איך נגדיר הנאה? האם הנאה היא אסורה או התייחסות לחפץ אסורה דרך הנאה? כמובן, השכבה היותר עליונה זה מה הקשר בין הנאה לבין אכילה. זאת הסוגיה של יבוא, זאת הסוגיה של חזקיה, וכאן חילקנו אותו, פיצלנו אותו לשני כיוונים. איסורים שונים. יש איסור הנאה, יש איסור אכילה, או איסורים קשורים. אם יש קשר, אז ראינו שתי הבנות ברמב״ם. רמב״ם בנקודה נפלאה, שזה אכילה עיקר האיסור, והנאה זה סוג של תולדה או סניף. הבנה אחרת של הרמב״ם בקופי זין בספר המצוות, שאכילה אסורה כמין ממיני הנאה. זאת המפה שלה. זה השגנו במשך שבועיים וחצי. אנחנו עברנו דרך הגמרות, הגמרות הראשונים עוסקות בשאלה הזאת, אבל פיתחנו איזה ארבע שאלות באדום מופשטיות. מעשה? לא מעשה. גדל של הנאה, קשר לחפץ, סוגים מיוחדים של איסור הנאה. כל זה כמובן עוזר לנו להבין את היחס בין איסור אכילה לבין איסור הנאה. מאוד מאוד חשוב להפנים ולספוג את המפה הזאת, כי אחרת זה סתם סוגיות רנדומיות. עוד דוגמה ועוד דוגמה ועוד שאלה ועוד ראשון ועוד ראשון. איפה זה מתמקם במפה? אנחנו כל הזמן בונים מפה דל. איך להבין את הסוגיה של הנאה, איך להבין את הקשר לאכילה. אז כל נקודה וכל דאטה נוספת, אנחנו צריכים להכניס לתוך המעבדה, לתוך המשוואה הזאת. אז יש לנו לפחות מפה. היום נעסוק בשני סוגי הנאה. סוג אחד, צל. איך אני מגדיר צל? למה צל אסור, למה צל מותר? מתי צל אסור, מתי צל מותר? למה חייכל צל מותר? נראה את הראשונים. ונגלה את הסברות, וכנראה ננסה להכניס אותם לתוך המפה. למה צל מותר? יש עוד חריג, עוד דוגמה, עוד מקרה שדבר מותר. מותר לשבת בצל האחד, למה? ואיך זה משפיע ואיך זה מגלה לי את הדינים האלה. וכמובן גם כן התייחס למה, לא רק לצל, אלא למראה וקול. לא נתייחס לריח, הגמרא מפרידה בין ריח לבין מראה וקול. בריח יש מושג אחר שהוא כבר נשרף ויש קיום מצווה, זאת אומרת השם, לזה נגיע בשבוע הבא. נעסוק היום בשני סוגי הנאה, צל וקול ומראה. למה צל מותר? למה קול ומראה מותר? אוקיי? זה המסגרת של סוגייתנו היום. שאלנו את המפה, אנחנו רוצים לעסוק בעיקר בשאלות האלו באדום, שלוש שאלות בעצם, מציאות המעשה, הנאה התייחסות לחפץ, איך אני מגדיר הנאה, וכמובן לעלות למעלה, להבין אותו בצורה יותר מופשרת. אוקיי, איפה צל עולה? באיזה מסגרת? במסגרת איזה שיטה והמוראים? למה הגמרא מביאה את הדוגמה של היכל? מה? כן, הבעיה מקשה על רבא. רבא סובר שגם הנאה בלא אפשר וכמחה ואין, רבי יהודה אוסר. רבי יוחנן בן זכאי ישב בצל היכל. יוחנן בן זכאי יושב בצל היכל, הרי זה מותר. אז כנראה שהבית צודק שבמצב שלא יושב כמחווין, הנאה צריכה להיות מותרת. מה התשובה של רבא? יפה. ארבע מילים. שאני היכל דלתוכו עשוי. שאני היכל דלתוכו עשוי. אז קודם כל, לפני שנבין אותו, קחו בחשבון שזו תשובת רבא. אביי לא צריך לתת את התשובה הזאת. לפי רבא, למה מותר, לפי אביי, למה מותר לבי אוכל מן זכר לשבת בצל היכל? כי ההנאה היא לא אפשר. אז כל חידוש שנגיד היום, לא צריך להיות החידוש, הגורף, המקובל על כולם, זה הבנת הסוגיה לפי רבא. בסדר, סברות חשובות, ראשונים מספקים לנו אינפורמציה, אבל לא צריך להיות הגישה והמסקנה הדומיננית. זאת התשובה של רבא כדי לצאת מהבעיה של בי אוכל מן זכר. הבעיה בין בי אוכל מן זכאי, כי לא אפשר, אין מקום אחר להכיל את כל התלמידים האלה. אוקיי? כמה שיטות יש לנו בשיטת רבא, שאני היכל דלתוכו עשוי? כמה שיטות ראינו? שלוש. שיטת רש"י ותוספות. שיטת רבנו חננאל, ושיטת שזה הכי קיצוני. נלך מהפחות קיצוני להכי קיצוני. אוקיי? מה טוען רש"י ותוספות, כשלא יודעים סברה, מה הדרך הכי קלה לייבא את הפלאפון מסין. כן? כשלא יכולים לייצר משהו, אז תייבא משהו. כשיש לנו סברה, ואנחנו לא יודעים לתת איזה סברה והסבר, אז בוא נגיד שזה בנוי על משהו אחר, מה שכבר ראינו. אני לא יודע איך להבין ביטול חמץ, איך ביטול חמץ מונע
איסור בעל ירא בעל ימצא, מה אומר רבינו תם? ביטול חמץ מבוסס על הפקר, דין ידוע. כן, אז הדרך הכי קלה בראשונים זה לקחת את הדין החדש ולבסס אותו על משהו ידוע, מוכר, מיוסד. אז מה אומרים תוספות ורש"י? שהפטור ושני היכל דלתוכו עשוי הוא מדין שלא כדרך הנאה. אנחנו כבר ראינו שלפי הלישנה בשרא של הגמרא בחז"ל ל"ב, מי שנהנה שלא כדרך הנאה פטור, אז גם כאן מי שנהנה יושב בצד השני של הקיר, בצד השני של החומה, בצד השני של הכותל, כן? עולה לכותל, יושב בצד הפנימי של הכותל, בצד החיצוני של הכותל, הוא נחשב נהנה שלא כדרך הנאה. יש ברש"י ארבע בעיות. בואו ננסה לשים אצבע על ארבע בעיות ברש"י. בעיה ראשונה, הגיונית, לא לשונית. מה הבעיה? אוקיי, בואו ניקח מה שאתם מציעים. קודם כל, האם שלא כדרך הנאה מותר, או שלא כדרך הנאה זה רק מפחיד ומדלל ומחליש את האיסור. הגמרא בדף כ"א שדיבר על שלא כדרך, דיבר על מכות. שבלא כדרך הנאה, אדם אינו לוקה. אבל אולי עדיין עשו. איך רבי יוחנן בן זכאי ישב בצל היכל? זה לא כדרך הנאה, בסדר, אבל בכל זאת יש איסור, אולי מן התורה, אולי מדרבנן. אז מה הגישה הכי פשוטה לרש"י? שרש"י טוען ששלא כדרך מותר לגמרי, אפילו לכתחילה, יפה. מי אומר את זה בראשונים, חוץ מאשר ברש"י, המרדכי, תקמ"ה, מרדכי מביא בשם הרביה. מי עוד? תוספות וקידושין, דף נ"ו עמוד ב', מי שמקדש בכלי הכרם, סליחה, בעורלה. אז יש ראשונים שטוענים ששלא כדרך לא רק שאינו לוקה, אלא שהוא מותר לגמרי. תעצרו. כנראה, אם שלא כדרך הנאה, זה לא רק שאין מלכות, אלא שהוא מותר לגמרי, איך אני מבין שלא כדרך? שזה פגם במעשה, או שזה לא נחשב הנאה? מותר לגמרי. הייתי אומר שזה לא נחשב הנאה. וכמובן, אין להכריח. אם אני מבין שלא כדרך הנאה, זה נחשב הנאה, וזה רק פגם במעשה, בסדר, אז אני לא מקבל מלכות כי אין מעשה, ואולי אסור מתמיד. אבל אם אני מתיר לגמרי, יותר סביר, אני לא מכריח, אבל יותר סביר להגיד שאדם שאינו ממצא את ההנאה, הוא לא נחשב נהנה. אדם לוקח חלב, בדרך כלל לוקחים חלב כדי למרוח אורות יקרות, וכאן הוא לוקח כתחבושת, לא למשוח ולא לא לאבד את האורות כדי להרוויח. אז אם זה לא נחשב הנאה, ייתכן שזה מותר לגמרי. גישה אחרת בראשונים, מה ראיתם בראשונים? איך לתרץ את רש"י? כן, שזה כנראה, אם לא אומרים זה במפורש, אבל כנראה שאפילו אם יש איסור, אפילו אם רש"י ותוספות כאן טוענים שיש איסור, האיסור הוא כנראה רק מדרבנן, כפי שהרבה ראשונים טוענים, כפי שהריטב"א טוען אצלנו, ואיסור דרבנן נדחה או מפני צורך גדול של המצווה, או אמר טוען רבינו דוד, לא רק צורך גדול, אלא יש למצוא עוד סניף, שזה הנאה שלא כדרך, פלוס מצב של לובשה. רבא לא מכיר בלובשה, זה הכול של אביי, לפי לשני בעשה. והנאה לא אפשר, אין לי דרך אחרת, אז אני פטור, אני מותר. רבא לא מקבל, אבל לא שולל. הוא אומר שאם יש קומבינציה, לא אפשר, אסור. שלא כדרך, גם אסור מדרבנן. אם אני מצרף, לא אפשר, ושלא כדרך. מצד אחד אני יושב בצד החיצוני של הקיר. מצד שני זה לא אפשר, כי אני צריך לתת שיעור. הקומבינציה הזאת יוצרת איזה היתר. מרבנו, שאלה למה? מרבנו דוד משמע שזה סתם דין דרבנן, שבנן לא גזרו במקום לא אפשר. יש מקום לחשוב על איזה קומבינציה יותר הגיונית, שיש שני רבדים לאיסור הנאה, וברגע שיש לא אפשר אני מוותר על רובד אחד, אבל עדיין הרובד השני עושה אותי. יש לחשוב על כיוון כזה, אבל אני מרגיש שלא יהיה לנו מספיק זמן כדי להיכנס, אבל אני רציתי שלפחות תחשבו על גישה כזאת יותר מבנית. לא רק חוקתית, רבנן גזרו על איסור שלא כדרך, אבל לא גזרו בלא אפשר, משהו יותר מבני ויותר יסודי, שברגע שיש צירוף בין שני גורמי פטור, כשכל גורם לבד לא פותר, אבל שניהם ביחד, כן? למשל, ברי ושמה, מה פוסקים? לא ברי עדף. חזקה נגד חזקת ממון, מה פוסקים? לא מוציאים. אבל ברי ושמה פלוס חזקה, מוציאים. ברי ושמה פלוס מיגו. למה? זה עוד תגבור כוחות, כי ברי ושמה זה חמש, אני יודע מיגוס, איך עוד חמש, וביחד אני מתגבר על התשע של חזקת ממון, או שאני אומר שבחזקת הממון יש שני הביתים, בחזקת ממון יש שני אלמנטים, לפעמים המוחזק זוכה כי הוא תופס, לפעמים המוחזק זוכה כי יש לו ראייה, כשיש לי עבר ושם, אז אני תוקף אחד מהאלמנטים, כשיש לי מיגו אני תוקף את השני, אז רק, זה נקרא צירופים. בעולם ההלכה זה נקרא צירופים, כשכל כוח לבד לא גובר, אבל שני כוחות ביחד גוברים, זה לא עניין כמותי ולא עניין חוקתי, אלא איכשהו אני בונה איזה מערכת, כאן אין לנו מספיק זמן להיכנס, אבל רק שתחשבו את זה, כן יקיר.
אפשר לומר גם לרשי, על פי רבנו חנן, לא כשיש שתי גורמים, ופה זה שונה בגלל שפה זה מקדש. מקדש לתוכו עשוי, ואז
יהיה
מותר גם לרשי.
אפשר, כן, רשי לא מסכים מקדש, אפשר לומר את זה, אפשר להוסיף כל מיני דברים ברשי, כן. רשי לא ברור. זאת הבעיה הראשונה. הבעיה הראשונה, אפילו נניח, תסתכלו עליי, אפילו נניח שזה נחשב שלא כדרך, בסדר, לא כדרך בכל זאת, אסור, אסור מדרבנן, איך הוא יוכל למנזק הישב בצל אחד. אבל מה החידוש הכי הכי גדול פה, הכי הכי קיצוני, שישיבה בצד החיצוני של אחד, נחשב, שלא כדרך. מה זה שלא כדרך? מה הדוגמה הקלאסית של אכילה שלא כדרך? במקום לאכול חלב מבושל, אתה אוכל חלב חי. פעולה מוזרה, פעולה לא קונבנציונלית, פעולה שונה, פעולה סוטה. כאן אני לא עושה פעולה, אני יושב בצד. אני רק לא יושב על הצד הנכון של הקיר. הנה שלא כדרך זה אדם במקום לשבת ליד הקיר, אני יודע, אולי יושבת בתוך הקיר. חותר איזה חור בתוך הקיר ונכנס לתוך הקיר. זה הישיבה שלא כדרך הנה. אדם שיושב על הקיר, אדם שיושב... אדם הזה יושב ליד הקיר. רבי יוחנן בן זכאי ותלמידיו ישבו בצל אחד. אלא שישבו בצד הלא נכון, כי בדרך כלל, בסדר. זה נחשב שלא כדרך, באמת. זה נחשב שעל כרחינו, תסתכל במפה, על כרחינו, עם רשי ותוספות כאן, יש לנו חידוש עצום, מגדירים ישיבה בצד ההיכל, בצד הקיר, כשלא כדרך, כנראה שהם מבינים ששלא כדרך זה לא פגם ב, אלא פגם ב. לא פגם ב מעשה, כי הוא לא עושה שום מעשה מוזר, הוא יושב ליד קיר, אלא כנראה זה נחשב פגם בסוג ההנאה. שמכיוון שרוב האנשים יושבים בצד איק של הקיר, בצד הפנימי, ויושבים בצד, זה לא נחשב הפקת הנאה. עדיין יש חידוש, כי נשווה אותו לדוגמה שרשי עצמו מביא, ראינו את החידוש ברשי בחפדל. מה הדוגמה שרשי הביא בשלו כדרך הנאה? אדם שלוקח חלב וחובש את מכתו במקום למשוח אורות. שם הוא לא מפיק את הנאה המיטבית הקלאסית הקונבנציונלית, במקום למשוח אורות עם החלב, הוא חובש את מכתו, אבל שם זה יותר גרוע, כי מי שלוקח חלב לחבוש את הפצע שלו, לא רק שהוא לא מפיק את הנאה הקלאסית, מה הוא עושה? מה? לא מוזר רק, אלא הוא מפסיד. במקום לקחת את החלב למשוח אורות יקרות ולהרוויח בשוק, אני משתמש פה לאיזה פלסטר. אז במקום להרוויח איזה מיליון דולר מהחלב שלי כדי להכין את האורות, אני מאפה את הפצע שלי. כאן אני לא מפסיד. כאן, במקום לשבת בצד הרגיל, אני יושב בצד השני. אבל אני לא פוגע ביכולת אחרים, או אפילו יכולתי, אני יכול לעבור את הקיר ולשבת בצד הנכון. אז זה מאוד מאוד מחודש ברשי, שבעצם אני יושב בצד הלא נכון, וזה נחשב שלא כדרך, וכמובן שלא כדרך גם אסור, גם יש לה... אלו הם שתי הבעיות העיקריות. קודם כל, אם זה נחשב שלא כדרך, תופי מקבל שזה נחשב שלא כדרך, איך זה מתיר לו יוכל מזק, אלא שבת שם הלכתחילה, הרי בכל זאת שלא כדרך, כנראה לפי כמה שנים אסור. אבל שוב פעם, תכניסו עכשיו את הדין הזה לתוך שלא כדרך. רשי לשיטתו מביא שתי דוגמאות של שלא כדרך כשאין בעיה במעשה. דוגמה אחת, אדם שחובש את מכתו. הוא לא עושה שום פעולה מוזרה, אלא שהוא לא ממצא את ההנאה המקסימלית מהחפץ. גם כאן, אדם יושב בצד הקיר, הייתי חושב, מה זה שלא כדרך? אדם שלוקח חלב, ואני יודע, וקופץ עליו, כדי לענות קצת מהחלב. זה ממש ממש מוזר. אף אחד לא קופץ על חלב. אדם שלוקח חלב, ואני יודע, שם את זה בראש שלו, כדי להרגיש את התחושה הטקטילית. פעולות מוזרות. כאן אדם לא עושה שום פעולה מוזרת, הוא לוקח את החלב וחובש את מכתו. אדם לא עושה שום פעולה מוזרת, הוא הולך בצד החיצוני של הקיר ויושב בצד הצל. הוא לא עושה פעולה מוזרה. אבל משום מה זה לא הנאה הקלאסית, המרבית, המיטבית, וזה נחשב שלא כדרך, וממילא מותר, ואפילו מותר לחתחיל לפי רשי. כן, אבי.
זה מאוד מתבקש לחלק לדברים כמו חלב, שהם דברים טבעיים, שלאו דווקא מצאו בשביל מטרה מסוימת לעומת המקדש, כאילו, הוא עומד, בנו אותו בשביל תוכו.
אז אתה מסכים עם רשי, כן.
כן.
זה עוד יותר שלא בין. נכון. שאלה שלישית ברשי, בוא נתייחס לשאלה שלישית. מה השאלה שתוספות מתייחסים אליה? איזו שאלה תוספות מתמודדים? באמת, בהקדש מותר שלא כדרך, הרי בהקדש לא כתוב אכילה. כל הפטור של שלא כדרך, זה בגלל שהתורה כותבת אכילה, ורק הדרך הקלאסית, או הדרך הדומה לאכילה, עסקנו בשאלה הזאת. אבל בהקדש לא מופיע מילת אכילה. זה איך אתה מתיר ישיבה בצד הלא נכון של היכל, בגלל שזה לא כדרך, ובהקדש לא מופיע ביטוי אכילה. אז מה תוספות אומרים? רש"י מתעלם מזה. הקש. חטא מתשומה, בתשומה כתיב אכילה, אז כנראה מכיוון שיש משוואה בדמיון בין תרומה לבין מילה, אז כנראה שגם במילה רק כדרך אסור. יש חידוש עצום ברש"י. מי שילמד מסכת מילה, חידוש עצום. בעולם של מילה רק כדרך הנאה אסור, לא שלא כדרך. רק קחו בחשבון על כמה שהשאלה הזאת חשובה. מישהו מכיר את השאלה המפורסמת של רב חיים במילה? כן, רב חיים שואל, שאלה קלאסית, מה הגדר של איסור מילה? האם איסור מילה, שאלת מפתח לכל מסכת מילה, האם מילה זה איסור הנאה כלפי הקדש? כמו שאסור לי הנאה משור נסכל, אסור לי הנאה מחמץ, אסור לי הנאה בעורלה, אסור לי בכלי הכרם, אסור לי הנאה בבשר בחלב, גם הקדש אסור בנה, זה כמו כלי הכרם, זה כמו... או איסור מילה בהקדש זה סוג של גזל, אתה גוזל את החפץ. הוא יותר קשור לבבא קמא מפסחים. האם מסכת מילה יותר שייך לבבא קמא, או יותר שייך למסכת פסחים? מה הגדר? למשל, מה השיעור של איסור מילה? שווה פרוטה או כזית? המון שאלות. שיטת רש"י ותוספות? השיטה הזאת אומרת לנו שהאיסור הוא גזל או איסור הוא הנאה? הנאה. כי אם האיסור הוא גזל, לא מעניין אותי כדרך או שלא כדרך. מה, אדם הוא שגוזל ונהנה אחרי שגוזל שלא כדרך, יהיה פחות גזלה? כנראה שרש"י ותוספות תופסים שאיסור מילה הוא סוג של איסור הנאה, ואז אני יכול לומר, כמו שבדרך כלל בהנאות שלא כדרך מותר או פחות אסור, גם האיסור מילה מותר פחות אסור בשלא כדרך. כי אם האיסור מילה היה סוג של גזל, לא מעניין אותי איך נמית. מעניין אותי שלקחת חפץ מהקדש. נחזור לשאלה הזאת, אבל רש"י ותוספות, רש"י ותוספות כאן בסוגייתנו, זה קטע מאוד חשוב בהבנת הדין של מילה. כלומר, אנחנו מתייחסים מהזווית של הנאה, אבל קטע מאוד חשוב במילה. אז בעיה אחת ברש"י, אני משנה קצת את הסדר, אם זה נחשב שלא כדרך. בעיה שנייה, האם שלא כדרך מתיר. בעיה שלישית, הרי במילה לא כתוב אכילה, כתוב מילה, גזל. בעיה רביעית, כאן זה הלשון, שאני היכל דלתוכו עשוי. אם באמת כל ההתר פה הוא שלא כדרך, הגמרא צריכה לומר שלא כדרך מותר. הרי זה שלא כדרך הנתה. הביטוי הזה, הניסוח הזה מוכר לגמרא. יש ניסוח בגמרא בחבדל. פתאום הגמרא הופך לי לאיזה פואטית, שאני אכל את זה לתוכו עשוי. אז הגמרא לא אומרת, מותר כי זה לא כדרך. ואז הגמרא, אני חייב לפנח ולהגיד למה הוא לא כדרך, להסביר למה הוא לא כדרך. הגמרא מדברת על שאני אכל את זה לתוכו עשוי. זה חלק מהשאלה הראשונה, אם זה באמת נחשב שלא כדרך. יש כאן ארבע קושיות נגד רש"י. זאת הסיבה שראשונים הלכו בכיוונים אחרים. כמובן, התועלת הגדולה לפי רש"י. אפשר בקלות להבין למה מותר לשבת בצל היכל, ובכל זאת אסור לשבת בצל השכן. תמיד, כל היתר שניתן לצל היכל, יצטרך להתמודד עם האיסור של השירה. מי מעלה את השאלה הזאת? אפרים? תוספות. תוספות בהמשך. חלק השני של התוספות, חלק הקל של התוספות, דף חווה ומד א', אוקיי? והדי אסר בפרק כל הצלמים לשב תחת השירה, משום דעשירה לצל עשויה והיא דרך הנאה. קודם כל, בעשירה זה נחשב כדרך הנאה, כי אנשים נוטים את העשירה לשבת תחת העשירה, וגם בעבודה זרה לא כתיב אכילה. אצלנו כתיב אכילה, כי אני מעביר את המילה אכילה מתרומה להקדש, וגם לשבת בצד החיצוני של האיכר לא נחשב כדרך. בעבודה זרה יש שני סיבות להחמיר, קודם כל גם שלא כדרך אסור, ונקודה שנייה, ישיבה תחת על השירה נחשב כדרך, אז הכל אסור. זאת אומרת, הפער, הפרש, ההבדל בין ישיבה בצל השירה לבין ישיבה בצל האיכל, מאוד 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 בולט. כאן מדובר בשלו כדרך, בהקדי שלו כדרך פותר, והייתי סגי כן עכשיו שלו כדרך, בישיבה תחת על השירה, כמובן זאת הסיבה למה רשי ותוספות הסבירו את הפטור כאן מדין שלו כדרך, קודם כל כי לא הלו, לא יתרו ספרה אחרת, ונקודה שנייה כדי להסדיר את הסתירה הזאת בין צל השירה לבין צל האיכל. חיפשו איזה טור מיוחד שלא שייך מהשירה. מהפטור הזה שלא כדרך. אוקיי? זאת הגישה הראשונה, ארבע בעיות, אבל זאת הגישה רשי ותוספות. שימו לב שוב פעם, חידוש בדין שלא כדרך וחידוש בהבנת דין מילה. יש כאן שני חידושים חשובים ברשי ותוספות. איך נבין מילה ואיך נבין שלא כדרך. כן, יאיר.
מסבירים למה
רב
הלאון
הפשוט שרבן יוחנן בן זכאי
לא
התכוון. שמה?
שרבן
יוחנן
בן זכאי לא
התכוון. הבעיה
אומר, הוא לא אפשר
להתכוון. כן, אז לפי המובן.
השאר הראשוני.
כן, כן. האמת היא שכל אחד, תחשוב איך הרגשת לפני יומיים. כל אחד שיושב בצל מתכוון גם לקבל לנו את זה. יוחנן בן זכאי, הוא אוהב את הסבל, כן. השמש מאוד מאוד מענה, כן. מאוד חצקה, כן.
שנייה
רביעית
על
הרשי
זה שלא
כתוב בגמרא
שזה...
כן, אותה שאלה שתוספות מעלים נגד רשי בדף ד' אם ביטול חמץ זה הפקר, למה הגמרא אומרת? ביטול, אבל לא הפקר. תמיד יש את הבעיה הזאת. נכון, כל מקום שראשון מכניס דין ידוע לתוך איזו תובנה חדשה, אז השאלה המיידית היא, למה הגמרא מנסחת באיזה ניסוח אחר, בתחביר אחר? אתה חושב, רשי כותב ומציע שיוש זה סוג של הפקר. אז הרמב"ן מיד מגיב לו, אם זה הפקר, למה הגמרא קוראת לזה יוש? אז אם זה דין ששלא כדרך, זאת נוסחה שמוכרת לנו. יש לי סון דף ד', שלא כדרך הנתה. הגמרא צריכה לומר, שאני היכל זה שלא כדרך. הגמרא דלת אותו חוסר. זה קושה, אין כאן קושה אחת שמתרפדת את רשי, אבל יש ארבע בעיות ברשי. אוקיי? מה הכיוון הכללי שרבינו חננאל וגם הרם חלבה? מי שיכול לתת זה לשיב לי בצורה מופשטת, לא רק מה שאומרים, שכאן מדובר בפטור מיוחד שקשור להקדש, קידושה. כן. אין כאן אמירה על איסורי הנאה, יש כאן אמירה על מצב של הקדש. אוקיי? יש משהו, מה כותב רבינו חננאל, רבינו חננאל אצלנו, ודחי רבה שני התם דהיכל לתוכו עשוי, כאן באתי התייחסות ללשון, לתוכו עשוי, ואין קידושה בצילה. הצל לא קדוש, הקיר קדוש, הצל לא קדוש. כמובן, מיד צצה השאלה, איך אתה מייצר מציאות כזאת? בדרך כלל, או שדבר קדוש, או שדבר לא קדוש. אז במרם חלבה, ואני מצטער שלא נתתי לכם לראות, יש התייחסות למנגנון. איך אני מגיע למצב שהקיר קדוש והצל לא קדוש? מישהו מכיר את המושג לב בית דין מתנה עליו? שלפעמים בית דין יכולים להטיל כל מיני תנאים להגביל את הקדושה המתבקשת. למשל, אספו מחצית השקל, קנו בהמות, הגמר בשבועות אף יראה אלף המתבט, ובתום השנה הבאה מגיע, וצריכים לקנות בהמות לקורבן תמיד, פרשתנו, פרשת פנחס, מהכספים החדשים. אז מה עושים עם כל הקורבנות הישנות שקנו כבר? אז מביאים אותם לא כקורבנות חובה, אלא כקורבנות נדבה, כקיץ למזבח. שואלת הגמר, איך אתה מסית ומעביר מקדישה אחת לקדישה אחרת, או קדישת קורבן חובה שונה מקדישת קורבן נדבה? אמרת הגמר בשבועות אף יראה אלף המבט, לב בית דין מתנה עליהם. מראש, מלכתחילה, בית דין מטילים כל מיני תנאים לקבוע איזה קדושה תופסת ואיזה קדושה לא תופסת. תקשיבו ללשון הקצר של המרם חלבה. ורבי שני היכל דלתוכו עשוי, כלומר, ולא הוקדש על דעת הצל. לא הוקדש על דעת הצל. כשהקדישו את הקיר, כשהקדישו את היכל, הקדישו את האבנים, לא הקדישו את הצל. אבנים אסורים, קדישים, והצל לא אסור, לא קדיש. אוקיי, אז גילינו מנגנון. יש מנגנון להגיד שאבנים קדושות והצל לא קדש. השאלה, מה זה משנה? אוקיי, אני יושב בצל, אבל אני יושב בצל של האבנים. מה אכפת לי אם הצל לא קדוש, אבל אבנים קדושות, ואני... לאיזו שאלה זאת קשורה? מותר לרבי יוחנן בן זכאי לשבת בצל, אף על פי שהוא נהנה מאבנים. יש על החפץ. מה אסור הנאה או חפץ? כל ההנחה כאן של המרם חלבה ורבינו חננאל, שהחפץ לא אסור, מה שאסור, בדרך כלל, אפרים, ביחד, אני אוכל משהו, אני מתייחס לחפץ, ואני גם מקבל הנאה. בהנאות מופשטיות יש הפרדה לפעמים בין חפץ לבין סוג הנאה. אז הנאה, הצל הוא לא קדוש, אבל אבנים קדושות, ואני משתמש בחפץ, באבנים, כך שאני מקבל הצל לא שונה, נדבר קצת בהמשך על הצל. אז לכאורה, הגישה הזאת של רבינו חננאל, והגישה הזאת של אמרם חלבה, בנויה על הבנה מסוימת בדין הנאה. שהאיסור הנאה הוא מול הנאה, אבל כן, בדרך כלל קשה להפריד ביניהם, מי שאוכל, מי שנהנה, גם בא במגע עם החפץ, אבל ראינו כבר שיש להתייחס להנאה בלי חפץ, למשל מי שמסתחר באיסור הנאה, מי שמקבל טובת הנאה, אין כאן התייחסות לחפץ ונחזור לכך, ויש כמובן גם להתייחס כאן להנאה בלי החפץ, או חפץ בלי הנאה, מי שלא מקבל הנאה כי זה לא מכוון, כי לא רוצה את הנאה, אז כאן, כנראה שרבינו חננאל טוען שהאיסור הוא לא כלפי החפץ, האיסור הוא כלפי הנאה. והצל פה הוא לא קדוש, ואין איסור להפיק תועלת מהצל, למרות שאני יושב בצל אבנים.
יש הבדל עצום בין מעילה לבין איסורי הנאה. הוא יכול להגיד שבאיסורי הנאה, זה בחפץ, זה לא קשור
ייתכן, למעילה. ייתכן, תמיד תראית, תהיה כאן ערבון מוגבל במעילה, כן, נכון.
פה החפץ לא מתואב, זה די ברור שאתה...
כן, לפי רש"י ותוספות אין כל כך חילוק, כי הם מפעילים מסעדות מוכרות לנו מעולם של איסור הנאה, ורבינו חננאל ייתכן שזה די מיוחד במעילה. כן. זה קצת מפתיע, כי יש להתייחס לשאלה הזאת בכל מיני זוויות שונות של מילה, שזה לא נחשב מותר בנה, זה נחשב חוסר מילה. אבל שוב פעם, כדי להתיר ביוחנן בן זכאי, אתה צריך לא רק לפתור את הבעיה של מילה, אלא גם מסור של הנאה.
אני רק אומר שזה שאומרים שזה בהנאה ולא בחפץ, זה מה שאפשר להגיד
אותו מילה. ייתכן. זאת הגישה של רבינו חננאל ומרם חלבה. כמובן, מה התועלת הגדולה של רבינו חננאל? שוב פעם, יש להפריד בין ישיבה בצד היכל לבין השירה. כל הפטור כאן זה בגלל שהקדושה לא מתחלחלת ולא מתפשטת לצל. כי אבנים קדושות והצל לא קדש. אבל יש איסור לשבת בצל. מי שיושב בצל, גם בצד החיצוני של, בוא נגיד, אני אוסר הקיר שלי עליך, דני, אסור לך, דוד, אסור לך לשבת, אני לוקח איזה נדע. אני מותר לך לשבת בצד השני של הקיר. לפי רש"י ותוספות, כן, כי זה שלא כדרך. לפי רבינו חננאל, לא, זה די מיוחד בהיכל. אמרתי, שאני היכל דלתוך האוסר, לא שאני קיר. עוד קושי נגד רש"י. למה הגמרא מדברת על היכל? שאני קיר דלתוך האוסר. מה זה שאני היכל? זה די מיוחד בהיכל, שבהיכל אבנים קדושות ולא אותו. זה די מיוחד בהיכל, די מיוחד בית המקדש. לא שייך לשירה, לא שייך לקיר שלי שאני אוסר עליך, שייך לבית המקדש, ששם יש מגבלה לקדושה. כמובן, יש שתי הנחות גדולות. קודם כל, שאפשר להפריד בין הקדושות. שאפשר להגיד לב בית דין מתנע, לא רק בדרך כלל, אבל זה לב בית דין מתנע, שהם מטילים כל מיני כיוונים ויציאות וקלים, כדי שהמערכת תפעל. כדי שהקורבנות הישנות לא ילכו לאיבוד, אז שמו, הטילו איזה תנאי, שהקורבנות הישנות לא יקבלו את הקדושה הקלאסית של קורבן חובה, ויעברו, בדרך כלל הם מחוקקים. כאן להגיד שבראש, כשהקדישו, הקדישו רק למטרה X ולא למטרה Y. מישהו מכיר את ההקדשה המותנית, המוגבלת, הכי מפורסמת בעולם? יש לנו רב מפורסם מאירופה פה. מה בית כנסת הכי מפורסמת, הכי מפורסם בכל אירופה?
אלטנוי.
למה בית כנסת בפראג נקרא אלטנוי? אז יש סיפור אגדה ויש את הסיפור האמיתי. הסיפור הלא נכון, הטעם הלא נכון הוא, מי שיודע למה הוא אלטנוי? אוקיי. הסיפור הלא נכון, הסיבה הלא נכונה, כי זה אלט ונוי. אלט ביידיש זה ישן, נוי ביידיש זה חדש. והוסיפו קומה. יש שתי קומות לבית כנסת. למה הוסיפו קומה? נו? לגוילם. שלא היה, אבל הוסיפו קומה לגוילם כדי שיהיה לו מקום, יהיה לו דירה. לפני Airbnb, הגוילם לא יכול ללכת Airbnb, לחפש מקום לגוילם, מתאים לגוילם, אז הוסיפו לו דירה. כמובן לא היה גוילם, סיפור ילדים, סיפור אגדי. הסיבה האמיתית שזה נקרא אלטנוי זה לא ישן וחדש, אלא כשבנו את בית הכנסת. פראג היה עיר גדולה, הרבה יהודים עברו דרך פראג, כמובן שם לא היו טיסות, עברו דרך פראג ונשארו שבוע, שבועיים, חודש, חצי שנה, לא היה מקום מגורים, אז ישנו ואכלו בקומה העליונה של בית הכנסת. אבל הרי אסור לישון ולאכול בבית הכנסת. מה הפתרון? כשבונים את בית הכנסת מלכתחילה, בונים את בית הכנסת על תנאי, שיהיה מותר לאורחים לשבת שם ולאכול. אז זה היה בית כנסת על תנאי. כאן יש היכל על תנאי, זה אולי היכל זה הפעם הראשונה בית כנסת הראשון שנבנה על תנאי, כן. וכאן בנו בפרג עוד בית כנסת על תנאי שמותר לאכול ולישון בתוך בית הכנסת. אז גם היכל זה היכל על תנאי, זה לא רק בית כנסת בפרג. אוקיי. גישה שלישית, אולי הגישה הכי קיצונית. גישת רבינו דוד. מה המילים החשובות רבינו דוד? ישיבה בצד השני של הקיר. לא נחשב, לפי רש"י, לא נחשב כדרך הנה. אוקיי. לפי רבינו חננאל, לא נחשב פגיעה בקדושה, כי אין קדושה. לפי רבינו דוד, ישיבה בצד השני של ההיכל, לא נחשבת הנאה. מילים מפורשות, נקרא את רבינו דוד ביחד. שחור ולבן, איפה רבינו דוד, איפה המקורות? רבינו דוד פה. אבל אפשר שנפרש, שאני היכל דלתוכו עשוי, ואין הצל שחוצה לו חשוב הנאה כלל. למה? למה ישיבה בצל אינה נחשבת הנאה? אפשר לומר שהוא לא כדרך, כי בדרך כלל יושבים בצד אחד ולא בצד השני. אפשר לומר שזה די מיוחד בקדושה, שהצל לא קדוש. אבל למה ישיבה בצל? זה יום חם, 40 מעלות, אני יושב בצל, יושב בסיסר עליון, בצל שקע התלונן, בצל אל, בצל השם, כן? מקומות מפורסמים שהצל מופיע. הצל זה משהו חשוב. למה הקדוש ברוך הוא יצר צל? ויש כל הזמן נמדוד את עצמנו מול הפוטנציאל שלנו. אנחנו חיים תמיד יחד עם הפוטנציאל שלנו. הצל בעצם מסמל לנו את החלק השני שלנו, את החלק שאנחנו לא ממצאים. אוקיי? למה מותר לשבת בצל? למה צל לא נחשב הנאה? כנראה שהחיסרון בצל... מה? אני נכנס ואני יושב בתוך הצל, למה זה שונה? הוא כותב שזה לא מעשה, זה לא הנאה. נדבר על הנאה, לא? אפילו אם אני לא דורש מעשה. אז יש כנראה, קשה לדעת, אבל כנראה שרבינו דוד מתייחס לבעיה אחרת, וכאן יש בעיה חדשה. כאן אנחנו מוסיף שלב אדום. האם זה נחשב הנאה, כשאני לא מקבל משהו, אני רק מונע הזק והפסד? מה זה נקרא בהלכה? כשאני לא מרוויח, אני מבריח. מה הביטוי לכך? לא מרוויח, אלא שמכיר את הביטוי הזה? הביטוי בהלכה לחוסר רווח ותועלת אלא מניעת הפסד הוא מבריח ארי. ארי בא ותוקף ומאיים על השדה שלך, כלומר במציע כופל, ואני מבריח אותה. אני לא יכול לחייב אותך. זה נחשב מבריח ארי. הגמרא בנדרים בדף למד ג'. בוא נגיד שאני אסרתי על יקיר לקבל הנאה ממני, אם אני יכול לשלם את חובות שלך, לפרוע את החובות שלך. אני לא נותן כסף לתוך כיסך. אני מבריח את האריות, את האנשים שרוצים לתקוף אותך. מותר, כי זה מבריח הרי, כי אין כאן. מה זה צל? צל זה לא משהו, צל זה חוסר אור. הקרני אור מתפשטות, מתפשטים, מתפשטים. ברגע שיש חסימה, שמונעת את החדירה של האור, אז מקום נשאר חושך. אין כאן. אני לא מקבל את חום השמש. הקיר הזה חוסך אותי חשיפה חום השמש המתיש, המעייף. אבל אני לא מקבל, אני לא אוכל, אני לא מורח, אני לא מרפא, אני גם לא שומע מוזיקה, אני גם... פה יש חוסר, יש מחסור, אני מבריח את הארי, הארי הזה מאיים עליי, הארי כאן זה הארי של השמש, של החמה, ואני חוסם אותו עם הקיר. זה לא נחשב הנאה. באיזה מידה הנאה בעולם של איסורים? אולי יקיר בעולם של תשלומים, אם לא נתתי לך משהו בכיס, אני לא יכול לחייב אותך. כי לחייב אותך צריך להיות איזה תועלת רווחית. אבל אם מבריח הרי בעולם של איסורי הנאה, אסור. אם אסור לי לקבל איזה רווח מהחפץ, או לקבל שום הנאה בעולם, גם אם הנאה היא שלילית. לא קיבלתי, לא נחשפתי. וזה כנראה מה שבן דוד רואה. צהל לא נחשב הנאה. משהו חזק, משהו סביר. משהו עם שתי בעיות. אשרה. מי מתייחס לאשרה מזווית אחרת? לא התוספות שלנו, אלא התוספות. בעבודה זרה.
גם התוספות שלנו.
כן, תוספות בעבודה זרה.
התוספות אצלנו הולכים מכיוון שלהם, שבעצם כל הפתור כאן זה שלא כדרך, עבודה זרה שלא כדרך אסור ואשר אני חושבת כדרך. אבל תוספות בעבודה זרה, יש גישה לגמרי אחרת. כן? תוספות בעבודה זרה ממחת עמוד ב', שוב פעם זה המקום של המשנה שאסור לשבת בצל השירה. תוספות שם שואלים, ולא דמי לצילו של היכל, דהתם היכל לתוכו עשוי, נדבר על כך אחר כך, אינמרי חומרה דעבודת כוכבים שני. אצלנו תוספות מתרצים לשיטתם יקיר, שהיכל מותר שזה נחשב שלא כדרך, השירה אסורה קודם כל כי שלא כדרך אסור, וגם השירה נחשב כדרך. תוספות בעבודה זרה, במיוחד בתירוץ השני, בונים גישה חדשה. שעבודה זרה כל כך חמור, כי כתוב להדבק בידך מומן לכם שאני אוסר את הכל. גם דברים שבדרך כלל מותרים, כגון איסור משהו, כגון זה גורם, גם איסורים שבדרך כלל, דברים שמותרים בדרך כלל, עבודה זרה אסורה, כי עבודה זרה שייכת לעולם אחר, לסוג אחר של איסור. אז תוספות, שנייה, פותרות לנו, פותרים לנו את הבעיה של השירה. זאת אומרת, בן דוד כנראה יאמץ את התוספות, שצל לא נחשב הנאה, כי זה מבריח הרי, השירה לא רק הנאה אסורה לכל מגע, כל דבר, כי עבודה זרה לא כתיב הנאה, כתיב לא יתבע כל התבקרות, כל דביקות, כל קשר, כל התחברות. אז לפתור את הבעיה מול השירה זה יחסי קל. יקיר, מה השאלה?
כאילו,
נראה שהיה להגיד גם את התוצאות שלנו, זאת אומרת,
הוא נותן שתי
תירוצים.
אחד
mm-hmm.
זה שלא כדרך
הנאה,
ושתיים זה ועוד לגבי
עמת הזו,
לא
כתיב אכילה.
יכול להיות בעצם אותו דבר.
יכול להיות, אבל בצורה מינימלית אפשר לומר שזה איסור הנאה רגיל, אבל כמו כלי הקרם, אבל בלי מילת אכילה, ושלא כדרך אסור. אבל מה הקושיה היותר חזקה? אם צל לא נחשב הנאה, מה? מה החילוק בין ישיבה בחוץ לבין ישיבה בפנים? יכול להפריד בין התחומים, בין היכל לבין עבודה זרה. עבודה זרה הכל עשו. כל קשר, כל התייחסות, גם אם לא נהנית, כי זה סתם איזה תועלת בענה שלילית. אבל למה אסור לך לשבת בתוך הבית, בתוך בית המקדש, ומותר לך בחוץ? אז מה אתה טוען שבתוך הבית האיסור הוא לא הצל, אלא... תשכח בית המקדש, כי לפי רבי דוד, האמירה כאן הוא לא רק בית המקדש, האמירה כאן היא על כל בתים אסורים. גם אם אני אוסר לך את הבית שלי, מותר לך לשבת בצל החיצוני, אסור לך לשבת בתוך הבית. זה לא קשור לבית המקדש. זה הדין של בן חננאל. מה?
יש צל ויש רשות.
תחדן את זה. מי שיושב בתוך הבית הוא נהנה בצורה שלילית או נהנה בצורה חיובית ממש. מה הוא מקבל בתוך הבית? הגנה מאנשים מבחוץ, הגנה מחיות, חום, אבנים ש... הצל... לא, לא, אני שואל, הצל הוא משהו שלילי, כי השמש לא חודרת. יש כאן אמברה, פנה, אני יודע לכם, יש את הצל שהוא מקום חלל, ששם אין שמש. אז אני לא מקבל משהו, אני מקבל חוסר משהו, שהשמש לא נכנס, הרי לא תוקף. באבנים, אני פשוט, החומר של האבנים, הכובד של האבנים, מבחינת השמש של האבנים, זה כל חסימה יחסום את השמש. מבחינת חוסר אנשים, חוסר יכול להיכנס לבית, חוסר יכולת של החיות להיכנס לבית, חוסר יכולת של הקור להיכנס לבית. מי שחלק בין, זה מה שבעצם אתה טוען, בין דירה בבית, שזה משהו יותר חיובי ותועלת, לבין ישיבה בצל, שזה לא נחשב ענה, כי אני רק לא נחשף לשמש. אתה לא מסכים. אוקיי. כן, אבל לא רק מבריח אחרים, מבריח אנשים, וגם נותן לפרטיות.
לא, אני שומע, יש שני דברים אחרים. כלומר, יש בתוך הרשות של...
מבריח עיניים, מרת השם, נלמד בבסו שנה הבאה, מה זה הזקריה, שאנשים לא מסתכלים עליי, אתה עבור לך ליעקב. אתה אומר שזה הכל נחשב הברכה. גם החום. חום זה הברכה?
כן.
נו, יש פה פיזיקאי? מה הפיזיקה של חום? חום זה חוסר כניסה של האוויר הקר, או שיש כאן איזה... הוא תופס את האוויר החם בתוך כמו היריות שלנו, כן? כולנו לנשום קצת. האוויר נכנס וקר, אבל בתוך היריות הוא חם. כן, כן, כשאני נושם, אני שואף אוויר קר. כשאני נושם, תרגיש את האוויר, הוא כבר חם. למה? כי יש כאן מקום שמחמם אותו. לא רק חוסר.
ותמיד אפשר להגיד שהצוות מקנה לך קור. זה לא דווקא שבתוך הבית זה לא, אבל זה אפשר להגיד שזה רשות אחרת לגמרי, אבל זה
קשור לצל. מה הגישה אחרת לחלק בין המקום החיצוני למקום הפנימי?
מי אמר שהחלוקה שלו לא רק
בבית המקדש? אני לא אמרתי. בדרך כלל כן. מה החילוק השני בין חוץ לבית לתוך הבית? מה טוען התוספות בתירוץ הראשון שלו? שהשירה אסורה, אף על פי שזה צל, בצל הוא לא נחשב הנאה, כי אסור לכך. אז כאן אפשר לבנות מודל שאף על פי שבדרך כלל הברכת ארי מותרת, אבל לא כשעשיתי את הדבר למטרת הברכת ארי. אם עשיתי, כשאני בונה את הקיר, אני עושה אותו כדי שאנשים יגורו בתוך המקום הזה שחסון ומוגן, גם אם אני לא מקבל הנאה חיובית, בכיוון שעשיתי את החפץ במיוחד, זאת אומרת, יש כאן שאלה מעניינת. מה הפטור של הברכת ארי? X או Y? נפקא מינה, האם הברכת ארי בדבר עשוי לכך מותר או עשוי? מה X ו-Y? נתת לכם את הנפקא מינה, מה השאלה? איך לבנות את החקירה לפי הנפטמינה? למה הברכת ארי מותרת? כשאני אוסר את הבית, הדר עליך, אז מותר לך. אני אוסר עליך, אני יכול לפרוע את החוב. למה? למה הברכת ארי? אז הייתי חושב למה הוא מותר, כי הוא לא נחשב הנאה. אם הוא לא נחשב הנאה, אז אין כל כך מקום לחלק מדבר עשו לכך, דבר שאינו עשו לכך. אז אם הברכת ארי אסורה בדבר אסור לכך, אז כנראה מה הפטור של הברכת ארי? שאם אני מקבל הנאה שלילית, אז אני לא מתייחס לחפץ. אני לא מקבל מהחפץ, אני מקבל מה שהחפץ מנע. אני מקבל הנאה מהארי, לא מהחפץ. אבל אם החפץ אסור לכך, אז יש כאן התייחסות לחפץ. אז יש שפה מתחבר עם שאלתנו. מה איסור פה? הנאה או חפץ? אז כנראה, זאת הבעיה ברבינו דוד. ברבינו דוד זה לא עשירה, בעשירה אפשר להסתדר. הבעיה זה, בסדר, צל, לא נחשב הנאה, למה אסור לשבת בתוך הבית? שאני יכול דלתוכו עשוי. מה הכוונה דלתוכו עשוי? כי בתוך הבית יש הנאה מוחשית וחיובית, אבל בתוך הבית זה עשויה לכך, שאני יכול עשויה לכך. רבינו דוד מבין את הגישה שלו, את החידוש שלו מהמכלל הן אתה שומע עליו, שאני אכל לתוכו עשוי ולא המקום החיצוני, כי המקום החיצוני שם לא תשיג הנאה, רק בבית תשיג איסור הנאה. איזה איסור הנאה? עשוי לכך, משהו מוחשי, לא ברור. אבל כאן הוספנו לפחות שתי אמירות חשובות לעולם של איסור הנאה. רבינו חננאל אומר עם חלבה יותר קשור לעולם של הקדש, לעולם של מילה. אבל לפי רש"י ותוספות יש שני חידושים. חידוש אחד, מה נחשב שלא כדרך? חידוש שני, לפי רש"י ותוספות, קצת על מילה, שבמילה אני לא מתמקד בגזל, אני מתמקד באיסור הנאה. רבנו חננאל יש גם חידוש באיסור הנאה, שלפחות, לפחות באיסור הנאה של מילה, אני מתייחס להנאה ולא לחפץ, שזה גם חשוב במילה. אם מילה זאת גזל, אז יש יותר התייחסות לחפץ. אם מילה זאת הנאה, יש יותר התייחסות להנאה שאתה מקבל. מה זה מילה? אני נהנה מהקדוש ברוך הוא, או שאני גוזל מהקדוש ברוך הוא? מה המוקד של איסור מילה? הנאה שאני מקבל מהקדוש ברוך הוא, או את הגזלה שאני מבצע עם החפץ ששייך לקדוש ברוך הוא? והשאלה, הגישה השלישית, גישת רבנו דוד, שבעצם הצל לא נחשב הנאה, כי אין כאן משהו חיובי. לגבי תוך הבית, לא ברור. כמובן, המסקנה המתבקשת מבין דוד, הלכה למעשה, פוסק הרייבד, התור מביא בשם הרייבד, שמותר לשבת בצל של הכנסייה. זה משהו מאוד, מאוד מציאותי. אדם חי, אין אילנות, חי במקום אורבני, צל השמש מכה אותו, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, אז הוא רוצה לעמוד, כן, זה קורה הבנק, זה בטח באזור שלך רב רבינסון, יש הרבה כנסיות, ואדם עולה שם, אם אסור לו לשבת שם בצל העבודה זרה. מבחוץ כמובן, לא בפנים. אז הרייבד פוסק, התור מביא בשם הרייבד, אוסמך לבין הדוד, בכתב הרייבד זל, דווקא השירה שעשויה לצל, בין תחתיה בין לחוץ אליו. אבל בית, בית עליל, תוכו ונגד פתחו, תוך דלת עמוד, שזה חלק מהבית, אסור, אחריו מותר. לפי הרייבד, לפחות מותר לעמוד בצל של הבית, אף למי שבדרך כלל צל אסור, אוסמך הגמר, שאני אכל, ולא תוכו עשוי, הכוונה היא לא אכל, כל אכל, כל בית. גם איך הרגיל, גם בית המקדש, גם בית עבודה זרה, לתוכו עשוי. אוקיי? יופי. זאת ההתייחסות הראשונה. המקרה הראשון זה מקרה של צל, והתייחסנו למקרה הזה משלוש זוויות. המקרה השני זה קול ומראה, שוב פעם, ריח נתייחס שבוע הבא, ריח יש כאן כיוון וגורם אחר שנעשה את מצוותה. אבל קול ומראה, אומרת הגמרא, קול, מראה וריח, אין בה משום מילה, למה, מה החיסרון שם? בצל לא ברור מה החיסרון, כי אני צריך לדייק את זה מהביטוי שאני אכל את אותך עשוי. אבל כל מראה, ברור מה הבעיה, מה החיסרון? למה?
אין
ממשות. אוקיי? כל מראה וריח, אין בו משום מילה. אוקיי. השאלה, מה פתור כאן? ומהגמרה קשה, כי הגמרה לא מסבירה לנו, אלא שמכוח סתירה והניסיונות שלנו לפתור את הסתירה ולתרץ את הסתירה, נוכל אולי לפנח מה הפתור בכל ומראה, ואיך כמובן זה קשור לעולם של איסור הנאה, יאיר בתנאי בהנחה שמדבר פה בית המונחים של איסור הנאה. אוקיי, מה הסתירה? איזה גמרא סותרת את הגמרא שלנו? אין מילה בכל, אבל יש מילה בכל שופר. כן, אומרת הגמרא בראש השנה, תקע בשופר של עולה, יצא כי הוא מועל, ברגע שהוא מועל, השופר יצא לחולן, ואז שכבר בשעת התקיעה, זה שופר של חולן. תוקע בשופר של שלמים, מכיוון שאין מילה בקודשים קלים, המילה לא מוציאה את הקודשים קלים לחולן, אז ברגע שהוא תוקע למצווה, זה עדיין עכשיו שופר של איסור, ואז אסור בהנאה, ומצווה באה בעבירה. אבל הלקח שיוצא מתוך הגמרא בראש השנה דף כ"ח, שיש מילה בכל שופר. יש סתירה. מי מעלה את הסתירה הזאת? איזה ראשונים? המאירי והרן בראש השנה. אצלנו אין התייחסות בראש השנה, המאירי והרן. מה התירוץ הראשון של חידושי הרן וגם של המאירי? מה התירוץ הראשון? מה ההבדל בין קול שאין בו דין מילה לבין קול שופר שיש בו דין מילה? מצווה. Okay. השאלה, למה מצווה משנה? כאן אין מצווה, אין מצווה, אין איסור, אתה סתם שומע קול. שם אתה שומע קול של מצווה. אז יש להתייחס לדברי הר"ן משני כיוונים, וכל כיוון חשוב. מה ההבנה הפשוטה? בקול אין הנאה, אבל בקול שופר יש הנאה, ומה הנאה? הנאת המצווה. זה שקיימת המצווה, כי הגמרא עוסקת כבר בשלב של מצוות ליהנות ניתנו, בסופו. בסופה של הגמרא, הגמרא תוכה, מצוות לאו להנות ניתנו, אבל כרגע בשלב הזה, הגמרא חושבת שמצוות להנות ניתנו. עצם הרווח שקיימתי את המצווה עם הקול הזה. הוא חידוש. מה החידוש פה? שכנראה יש איסור הנאה בקיום מצווה. אם מצווה נחשבת הנאה. למסקנה, מצווה לא נחשבת הנאה, כי זה מצוות הקדוש ברוך הוא, אני לא נהנה. מה החידוש? תסתכל על המפה. קבלת מצווה מחפץ אסור. יש כאן הנאה בלי גישה לחפץ. אני לא משתמש עם החפץ, אני לא מקבל הנאה מהחפץ. אני מקבל הנאה עקיבית, כי הקדוש ברוך הוא נתן לי מצווה, אני מקבל הנאה מהקדוש ברוך הוא, אני מקבל הנאה מהתורה, אני מקבל הנאה, החפץ לא נותן, השופר לא טעים, השופר לא מרקח אותי, אני לא מקבל הנאה מהחפץ. זה כמו אדם שמקבל הנאת טובת הנאה מאיסור. יש לי דבר אסור ואני נותן לנחרי לאכול, ואז הוא באמת יעריך אותי. אז אני לא מקבל הנאה מהבשר, אני מקבל הנאה מהשתמשות, זה סוג של השתמשות. טובת הנאה, אדם משתמש בחפץ לקבל. ואדם שמוכר, אדם שמוכר, למרות שלא מקבל הנאה מהחפץ, מקבל הנאה מהשווי של החפץ. אז יש הנאה מהחומר של החפץ, ויש הנאה מהשווי של החפץ. אבל לפעמים זה לא חומר החפץ, וגם לא שווי החפץ, זה אני מתעסק בחפץ, כן? אני רוצה שנגיע לכך בסוף הסוגיה, אדם שמתלבש עם כליים כדי להיראות כאדם עשיר. אז אני לא מקבל הנאה מהחומר, מהריגה, מהחוטים, מקבל מהתחושה החברתית, אני מקבל מוניטין חברתי. אני מקבל, אני משתמש בחפץ, אני מקבל, אם אתה לא התורה, לא מחייבת אותי. ואני לא מקבל הנאה. לפני הר סיני, אדם שתוקע בשופר, לא מקבל הנאה, כי אין מצווה. רק אחרי הר סיני, הקדוש ברוך הוא הטיל כל מיני תנאים חדשים, אז מי שתוקע בשופר, אסור מקבל הנאה. האם הנאת המצווה מספיק כדי לעשר? אז כנראה יש עוד דוגמה של השתמשות. לפי הפשטות של הר"ן ושל המאירי בגישה ראשונה, יש עוד מצב של השתמשות אסורה בלי גישה לחפץ. מצב אחד זה טובת הנאה, תוספות בדף כ"ב. מצב שני זה מצווה. כן, נהיה.
גם כאן הייתי מאוד מחלק בין מעילה לבין איסורה, כי יסוד המחייב במעילה יש חיוב של דבר שנעשה מצוותו. בעצם זה מחייב שדבר שעומד לעשות מצוותו בגלל שהבעיה היא שינוי והסתה מייעוד. מה שעומד להיות מצווה ואני מסית אותו, זה לא אומר שבאיסורה הנאה זה גם
מלא. זה לא הרושם שמתקבל. אני שומע שאתה אומר, רושם מתקבל שיש כאן אמירה ש... מי שנהנה ממצווה למנדיה ומצווה לרנות, עובר על איסור הנאה. מי יש דרך אחרת להבין את המאירי ואת הר"ן? לפני שנגיע לתירוץ שני. זה שיש כאן קול ששייך למצווה, הופך את הקול הזה בראש השנה לקול אסור, בניגוד לסתם קול המוזיקלי אצלנו בפסחים דף חבב. מה ההבדל בין קול שופר, שהוא קול של מצווה, לבין קול מוזיקלי בחבב? קול מוזיקלי מותר, קול מצווה אסור. בגלל הנעת המצווה? הנעת המצווה היא לא הנעת החפץ, היא הנעת השתמשות. ואולי הנעת השתמשות היא לא מספיק הנעה לחפץ. מה ההבדל?
אם זה בא מראש אסור, אז זה מין מצווה, כאילו יש
פגיעה
במצווה.
אם
מצווה באה
מהעבירה. כן, אבל מצווה באה בעבירה רק... פוסל את המצווה, לא, האיסור פה הוא לא קשור למצווה באה בעבירה. מה האיסור? למה הוא אסור בהנאה? אוקיי. כשאנחנו מדברים על כל מראה וריח, אין בו ממש. מה זה אין בו ממש פה? זה מכיוון שאין משהו קונקרטי, ואין משהו פיזי, ואין משהו גופני, והנאה תפויה במשהו גופני, שוב פעם אנחנו עוסקים בגדר של הנאה. או מכיוון שאין בו ממש, אז הנאות האלה הופכים להיות נורא נורא סובייקטיביות. אוכל זה אוכל. כל אדם שאוכל, אוכל נהנה. גם אם זה לא טעים, מקבל את התזונה. כל אדם שלוקח חלב ושם על מכתו, נהנה, גם אין לו מכה תחושה. כי יש משהו פיזי, והתחושות פיזיות והנאות פיזיות זה אוניברסלי. כולם מקבלים את הנאה, לפעמים יותר, לפעמים פחות. אבל הנאת כל, כן, רבי רבן זה בטח, אתה אוהב את הביטלס אולי, כן, כן, אני לא כל כך אוהד את הביטלס, אני אוהב את, כן, הקול שלך הוא לא הקול שלי, המוזיקה שאני אוהב זה לא מוזיקה שאתה. בעצם, אין הנאת קול, כי הקול סובייקטיבי. להגיד את זה במונח אחר, אני מקבל הנאה מהחפץ במוזיקה, או אני מקבל הנאה במערך הפסיכולוגיה שלי, כי הדבר נכנס, והפסיכולוגיה שלי אוהבת ויוצרת כל מיני אסוציאציות. זאת אומרת, הבעיה בקול ומראה זה לא חוסר ממשות פיזית. החוסר ממשות פיזית הופכת את ההנאה למשהו הרבה יותר סובייקטיבי, ובעצם ההנאה לא עשורה, התגובה עשורה. אתה לא עושה את הנאה, לא תגובות. אדם שיעבור דרך העולם, בית עבודה זרה, ויתלהב. למה הוא מדי להם? זה אסור? הרי הוא נהנה מעבודה זרה. לא, כי זו תגובה שלו. התורה לא אוסרת תגובות, התורה אוסרת הנאה. בין אם זה עניין של חפץ, בין אם זה יותר מופשט. כל מותר, כי כל הוא לא הנאה, כל זה תגובה, שאתה שומע, מאזין ונהנה, מחליט כן או לא. אבל יש סוג של קול שהוא אוניברסלי, שכולם נהנים ממנו. זה משהו אובייקטיבי. איזה קול? של מצווה. לא בגלל שהנעת המצווה היא אסורה, לא בגלל שהסקתי מצווה, מצוות לא בלעני, בוא נגיד. אבל הקול הזה חשוב לכולם. כל יהודי מעריך את הקול הזה. גם לא מקיים את המצווה, מעריך את הקול שופר. זה לא כמו הלהקה שלך שאתה כן אוהב או לא, זה קול שופר, זה קול של מצווה. בואו נחליט שכולנו נסכים שאני יודע, אבא נביא אבא אבא, זה השיר ההמנון של המדינה, וכולם צריכים לאהוב אבא נביא אבא אבא. זה גם יעשו. אני לא אוהב את השיר הטועה, אני לא אוהב את השיר הזה המכוער, שזכתה לפני שנתיים. אבל אבא נביא אבא אבא, או התקווה זה ההמנון של המדינה. כולם צריכים, כל יהודי אוהב, שומעים את אבא נביא, אנחנו על המפה. זה לא עניין שהכל שופר ואני מקיים את המצווה. בואו נדבר על אישה ששומעת כל שופר. ובואו נניח שאישה פתורה ממצוות עשה של זמן גרמה, והיא גם... היא לא מקיימת מצווה, בואו נגיד, לא מקיימת מצווה. או קטן, או אדם שכבר שמע את השופר. הוא לא מקיים מצווה. גם אז יעשו לו לשמוע כל שופר, כי זה כל שופר. כל שופר בראש השנה הוא משהו שכולם מתייחסים אליו, וזו מוזיקה חשובה לכולם. כי זה המוזיקה של ראש השנה. בחצצות בכל שופר, ולפי מלך השם, גם אתה לא מקיים משוח אוהב, אבל הם היו לובר, זה הקול של הר סיני. ואז הגענו להבנה אחרת. זאת אומרת, החידוש פה, אולי לפי ההבנה הראשונה במירי, ההבנה הראשונה של הר"ן, זה לא שיש איסור בהישג המצווה, שאתה משיג מצווה, והמצווה יש לך נקודות בשמיים, ובסוף להנות אתנו, וגם אתה לא מתייחס לחפץ. לא. האיסור פה הוא שיש לך קול שיש לו רלוונטיות אובייקטיבית לכולם, במקום הקול והמראה המיוחד שזה תלוי באנשים, ואז אם זה תלוי באנשים, אז זה קצת פוגע בנה, ואולי אפילו פוגע בקשר של הנה לחיות. אני אומר את זה בשתי נסחות שונות. ולמה קול ומראים בו איסור? בגלל שאין ממשות ואני דורש את הממשות, אז מה תגיד שם בראש השנה? אני צריך להגיד שבראש השנה הרי המצווה נותנת לי את האיסור. או שאני אומר, חוסר ממשות זה לא הבעיה. יש איסור גם בהנאה מופשטת. הבעיה פה, שהמופשטיות הזו יוצרת סובייקטיביות. בכל שופע יותר אובייקטיבי, יותר חשוב. כן? שוב פעם, אנחנו רבותיי, תסתכלו על המפה, אנחנו מחדדים השאלות האלו. חפץ, לא חפץ, איך נגדיר הנאה? זה נראה תלוי בכוונה, אם הנאה תלויה בכוונה. אם אפשר להגיד שהנאה היא משהו אובייקטיבי וכולם נהנים בלי קשר לכוונה, או שאדם שאינו מתכוון, זה לא נחשב הנאה אצלו, זה החידוש אולי של הגישה הראשונה של הגמרא. גם כאן, מה פתור בכל מראה? בגלל סובייקטיביות או בגלל חוסר ממשות? וזה התירוץ הראשון של הר"ן ושל המאירי. מה התירוץ השני? מהפכה. הבנה לגמרי אחרת. הבנה שונה לגמרי, לחלוטין, בפתור הזה של קול ומראה. מה ההבדל בין קול ומראה בפסחים חבב לבין תקיעת שופר ב... ראש השנה חפחת, יש הוראה, זה גם מופיע, מופיע באור שמח, במשל המלך, בואו נסתכל, נתתי לכם בלשון פה, במאירי. או שמה, סוף המאירי, או שמה, kol shofar shani, chaser shem aleph, kol shofar shani, sheguf ha-shofar tzarech bo. מבחינת הגמרות זה החילוק הכי פשוט. האדם בפסחים יושב בחדרו ושומע כל המוזיקה של הלווים בבית המקדש. הוא רואה את בית המקדש, בית המקדש כבר עושה את שלו. בראש השנה אדם לוקח את השופר ומשתמש בשופר ומריע ותוקע. מה אכפת לי, הרבי שלהם אין ממשות. כנראה שהפטור בקול בגמרא בפסחים זה לא חוסר ממשות. חוסר ממשות גם אסור. הפטור האמיתי בגמרא בפסחים זה לא חוסר ממשות וחוסר תוכן לנה וחוסר אובייקטיביות, זה חוסר מה? חוסר? מה עשה? אדם בפסחים חבב לא עושה שום מעשה בחפץ האסור. כדי להיות, לקבל, כדי לעבור לישראל, אני צריכים איזה מעשה. בשמיע זה לא מעשה. אם אני יושב ואוכל ומישהו שם את האוכל בתוך הגרון שלי, זה נחשב מעשה אכילה. בנאות האלו, המעשה הוא לא אוטומטי. אם אתה, הלוויים מנגנים, הלוויים שרים, ואתה סתם שומע. וזה לא נחשב מספיק מעשה עם החפץ האסור. חשבנו שהחיסרון של קול ומראה שאין מספיק קונקרטיות ומוחשיות. לא. וזה מעשה. יש אותו קול בראש השנה, אבל שם הוא לוקח את גוף השופר ותוקע. כאן הוא מזין, כאן הוא מקשיב. אדם שיקח חפץ של הקדש וישים אותו בחדרו כדי להסתכל עליו ולקבל הנאה, יעבור. כי שם הוא לא עושה מעשה לקיחת הנעת מראה מחפץ של הקדש או חפץ אסור. הבעיה זה לא שבראיית דבר היא לא אסורה, כי ראייה לא מספיק קונקרטית. הבעיה שמי שרואה מהצד, הוא לא עושה פעולת קבלת הנעה, למרות שהוא לוקח, אבל הוא מפיק את הנעה, זה לא כוונה, זה לא כמו שאינו שהוא לא מתכוון, אבל גם הוא מתכוון, אין כאן לקיחה, כי זה קרני אור, כי זה קרני שם. אם אני לוקח את החפץ שמייצר את הקרני שמע, את הקרני אור, ואני לוקח מהם, אני לוקח את החפץ, זה מופיע באור שמח, זה מופיע במשנה מלך גם. הבנה לגמרי אחר של הגמרא, כולם חושבים שהפטור כאן בגמרא, שזה אין בו ממש. ביטוי זה לא מופיע בגמרא, אין בו ממש לא מופיע. כל מראה ורח אימם שם מילה. למה? רש"י אומר, הרוב אין בהם ממש. אז אפשר לומר שרש"י התמקד באין בו ממש, או הבנה ראשונה שאין בו ממש, אין מספיק דבר להיות אסור, או בגלל שזה סובייקטיבי. אבל ביטוי הזה, אין בו ממש, לא מופיע בגמרא. אם אני קורא את הגמרא בפסחים ליד הגמרא בראש השנה, וכדי לפתור את הסתירה שלהם, אני יוצא עם מסקנה אחרת, שפתור כאן, זה לא בגלל שאין בו ממש. פתור כאן שלא עשיתי פעולה. לא עשיתי פעולה, אין כאן איסור. אם מתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה שם, זה אכילה. באכילה המציאות שלנו אסורה, או באכילה יש פעולה. אז כל תנועה, כל צד בסוגיה, קשורה או קשור לכל המושגים הכלליים שעלינו. חפץ, לא חפץ. פעולה, לא פעולה. הגדרת הנאה, מה נחשב הנאה, פיזית, מניעת הפסד, רווח, תועלת. אוקיי, אז אנחנו לאט לאט בונים את המערכת. לאט לאט אנחנו צוברים עוד אינפורמציה, מחפשים עוד אינפורמציה, וכל דבר נבחן לפי הכלים שלנו. בעצם היום נבחנו שישה דברים. קודם כל, שלא כדרך, רש"י ותוספות. דבר שני, הפרדה בין החפץ ובין הצל. שיטת ובין החנן. דבר שלישי שבחנו, האם מבריח ארי נחשב אסור. אישה ובינו דוד. אחר כך עברנו לסוגיה של קול ומראה ובחנו לפי הגישה הראשונה האם הנעת מצווה תחשב הנעה למרות שאין התייחסות לחפץ ומנדיה מה המצוות להנעות. והבנה השנייה, אם הנעה סובייקטיבית תחשב אסורה. לפי ההבנה השלישית, אין צריך מעשה הנעה. כל המושגים שלנו, החברים שלנו, חוזרים בתוך שתי הדוגמאות. אוקיי? כמובן, יאיר אפשר תמיד לומר שמדבר פה בישור מילה שונה מהשאר הישורים. אוקיי. אנחנו נסיים כאן, אני אגיד כמה מילים אחרונות על התורשה, אני מתושם נסיים. פרשתנו, יש תפנית.